ברוך השם, יש לנו שמחה גדולה להיות בבית של רבי שלמה הצדיק, רבי שלמה אהוב וחביב. הקדוש ברוך הוא ישפיע עליו שפע גדול מכל העולמות, יהיה בעזרת השם הצלחה וברכה ואור גדול וסייעתא דשמיא גדולה. הדברי תורה יהיו לעילוי נשמת האבא הצדיק יהודה לב, יהודה בן אליהו, תהיו נשמתו צרורה בצרור החיים, תנוח נפשו בגן עדן העליון, יהיה אריכות ימים לאמא הצדקת בלונדון שמקפידה בספר דברים, אריכות ימים, שנות חיים לאח הצדיק, כולם אהובים, כולם חביבים, יהיה בעזרת השם סייעתא דשמיא, ברכת השם היא תעשיר ולא תוסיף עצב עמה. חשבנו בשבת קודש דבר שהוא קשה ביותר, התורה הקדושה, פרשת שבוע הבא שנכנסים, פרשת משפטים. מה זה פרשת משפטים? עם ישראל היה עד עכשיו בהתעלות הנפש עצומה ביותר. היינו בארץ מצרים, ממתת שערי טומאה, מקום הנמוך ביותר. הקדוש ברוך הוא נתן 10 מכות בארץ מצרים, ראינו בחוש את כל הניסים, את כל הנפלאות, ראינו בחוש את כל הדברים מעל הטבע, שהקדוש ברוך הוא שידד את כל מערכות תבל, הקדוש ברוך הוא שידד את כל העולם כולו, כל העולם כולו שמעו וראו ניסים שאפשר לשער ולתאר מה שהיה בארץ מצרים. אחרי כן הקדוש ברוך הוא מוציא את בני ישראל מארץ מצרים בניסים ונפלאות, מכת בכורות, יציאת בני ישראל ממצרים, שזה ניסים מעל הטבע. אחרי יציאת מצרים הקדוש ברוך הוא קורע לבני ישראל את הים, שזה ניסים, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי במראה מרכבה, שזה ניסים של פחד ואימה, אי אפשר לשער ולתאר מה היה בקריאת ים סוף, דברים שהשכל לא יכול להבין אותם. ורבותינו הקדושים אומרים שלא רק הים סוף נקרא לשתיים, אלא כל קיבוץ של מים בעולם נקרא לשתיים. וישמע יתרו, השמועה שמעה ובאה קריאת ים סוף. כל העולם כולו שמעו את הניסים, את הנפלאות, את הדברים הנשגבים, העילאיים שהיו לבני ישראל בארץ מצרים בקריאת ים סוף. זה היה דבר עילאי, דבר קדוש ביותר. אחרי כן מתן תורה, שזה דבר נשגב ביותר, והם רואים את הקולות ואת הלפידים וכל משה ידבר והאלוקים יענהו בקול, דברים נשגבים שאפשר לשער ולתאר מה היה במתן תורה. אם כך אנחנו עוברים דבר על דבר של דברים נשגבים, דברים עילאיים שהיו לבני ישראל מארץ מצרים אחרי 210 שנים של גלות בארץ מצרים, דברים נשגבים ועילאיים שאפשר לשער ולתאר. בני ישראל בספר בראשית היו בודדים, היה כל אחד משפחה, אברהם משפחה, יצחק משפחה, יעקב כבר התחיל להתגבש, ספר שמות ואלה שמות בני ישראל, כבר התחיל להיות לנו שם, התחלנו להיות עם, הנה עם יצא ממצרים, התחלנו להתארגן להיות עם, יצאנו ממצרים, עברנו ניסים ונפלאות, עברנו קריאת ים סוף, ומתן תורה כבר נהיינו עם ישראל. הגרנט אומר, עד מתן תורה היינו משפחת ישראל, וממתן תורה נהיינו עם ישראל. עם הנבחר, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, נהיינו עם הנבחר, נהיינו עם ישראל. אחרי כל ההתעלות הנפש העצומה הגדולה ביותר, קריאת ים סוף, 10 מכות בארץ מצרים, מתן תורה, פרשת שבוע שאנחנו נכנסים, פרשת משפטים. מה זה משפטים? פרשה כשמה כחי, משפטים. הפרשה מחולקת לשתיים, חצי מהפרשה זה משפטים פליליים כביכול, שאדם עבר עבירות, שזה דבר שיש על זה עונש, וחצי זה משפטים אזרחיים, נזק בין אדם לאדם, עושים בנזק בין אדם לאדם. ובסוף הפרשה אנחנו רואים שכל בני ישראל מלווים את משה רבנו, יושבים עושים סעודה, ומשה רבנו עולה לשמיים 40 יום ו-40 לילה להוריד את התורה. ככה מסתכמת פרשת משפטים. אנחנו מתחילים מתחילת ספר שמות, שעם ישראל מתגבש בארץ מצרים, את המכות, את פרעה, דם, צפרדי הכינים, מרוב 10 מכות, מכת בכורות, בני ישראל יוצאים ממצרים, קריאת ים סוף, ויאמינו בשם משה עבדו, מתן תורה, אחרי מתן תורה, בני ישראל, הקדוש ברוך הוא נמעם, הקדוש ברוך הוא נותן להם את המשפטים, חוקים, זה פלילי, זה אזרחי, הקדוש ברוך הוא מפרש את כל הדברים, נותן לנו את הפרטים של יום יום, איך מתנהלים, ואחרי כן משה רבנו סוף הפרשה, הולך עם עם ישראל, עם הסקנים ועם אהרון, לאיזה מקום, להר סיני, לקצה של המחנה, ושם ויסדו אוכלים, ומשה רבנו עולה לשמיים 40 יום ו-40 לילה, להוריד את הלוחות הראשונות, ושם אחרי כן היה החטא של בני ישראל, חטא העגל וכו' וכו'. אז פרשת השבוע מתחילה בחוקים ומשפטים. מה החוק הראשון שהקדוש ברוך הוא נותן לנו? כי תקנה עבד עברי. אדם שקונה עבד. מה זה עבד? עבד עברי זה אדם שגנב כסף, לקח כסף מחברו, ואין לו איך לשלם את הכסף, אין לו איך לשלם את הגניבה, אז התורה הקדושה אומרת, לוקחים אותו ומוכרים אותו להיות עבד, ובכסף שמכרו אותו להיות עבד, בזה הוא משלם את הגניבה שהוא גנב. מה הדינים של עבד? הבעל הבית יכול לקחת אותו ולחייב אותו להתחתן עם שפחה כנענית, עם גויה. שפחה גויה יכול לחייב אותו להתחתן איתה, שיוולד ילדים, והילדים האלה יהיו עבדים. ועד מתי העבד עבד? עד שנת השמיטה, בשנת השמיטה יוצא עבדים לחירות. הוא לא רוצה לצאת, אהבתי את אשתי ואת בניי, לא רוצה לצאת כצאת העבדים, ורצה את אוזנו במרצע ועבדו לעולם, עד היובל נשאר עבד שלו. חשבנו לקשות קושייה קשה ביותר. נשב ונחשוב, אדם שהתחתן עם גויה, חס ושלום, מה הדין שלו? לא קוברים אותו בקבר ישראל, בבית קברות עם יהודים, לא מעלים אותו לתורה, לא סומכים על הכשר שלו. אדם שהתחתן עם גויה, זה אחד הדברים החמורים ביותר, בעם ישראל התחתן עם גויה. הגויים הם יכולים להיות אנשים הטובים ביותר בעולם. יש גויים טובים ביותר, אבל להתחתן עם גוי או גויה, זה דבר שלא מקובל. הקדוש ברוך הוא לכל אחד ברא את הנפש שלו ואת הרוח שלו, עם ישראל לא מתבולל בין העמים. ועם ישראל נשמר באורך כל הגלויות, עם קדוש ועם מרומה מעם ועם של צדיקים ועם ששמר על עצמו מכל הדברים הקשים, כי שמרו על עצמם לא להתערבב עם אומות העולם. אצל יהודי אין כזה דבר גויה. אנחנו אומרים לכם צדיקים משנים שאנחנו רואים אנשים, כל אדם שהתחתן עם גויה, לא, החיים שלו לא היו חיים, היה הכל נחרב בסוף. זה דבר, גם עשירי עולם, גם הכל, זה דבר שהוא לא מחזיק ברכה. לא שהם לא טובים, הגויים טובים מאוד, אבל חתונה עם גוי ויהודיה, יהודיה עם גוי, זה דבר שלא מחזיק ברכה. זה מציאות. אשר למען בריתך אשר שמת בבשרנו, הברית, הקודש, יהודי שומר על עצמו, הקפדה גדולה ביותר, וזה בכלל לא בתוך כלל עם ישראל. אדם שחוטא עם גויה, אדם שמתחתן עם גויה, אדם שמאבד את הערכים האלה, מאבד את הכל. פה מה התורה הקדושה אומרת לנו? שבן אדם שגנב כסף, ולא משלם את הכסף, התורה אומרת לנו מוכרים אותו לעבד. ומתי שמוכרים אותו לעבד, מה עושים? נותנים לו להתחתן עם גויה. והתורה עוברת על זה בשעת נפש, כביכול זה מובן מאליו. אז מה שמה מפה שלגנוב זה יותר חמור מלהתחתן עם גויה. אדם שגונב כסף, מוכרים אותו לעבד, ומתי שמוכרים אותו לעבד, לוקחים אותו שילך להתחתן עם גויה, ללדת ילדים, שהילדים האלה יהיו עוד עבדים, למכור אותם. האדם הזה, כביכול מכרו אותו, הוא מתחתן עם גויה, עם שפחה כנענית, ללדת עוד ילדים. אנחנו חרדה שאדם שהתחתן עם גויה, אוי ואבוי לו, אדם הזה התחתן עם גויה, דבר חמור ביותר, דבר קשה ביותר. והתורה פה עומדת ואומרת, מי שהתחתן עם גויה, אדם שגנב כסף, אבל הבית שלו לוקח אותו ונותן לו להתחתן עם השפחה, עם גויה, ונולדים ילדים גויים, עבדים. אז משמע שאדם שגונב כסף, זה יכול להיות במשקל, בדברים מסוימים יותר חמור, מאדם שהתחתן עם גויה. לגנוב כסף, שאדם לוקח לחברו כסף, אדם עמל על הכסף שלו, אדם טרח על הכסף שלו, אדם מסר נפש על הכסף שלו, דמים זה מלשון דם, ואתה בא ולוקח לו את הכסף, אז אל תחשוב שאתה יותר צדיק מאדם שהלך והתחתן עם גויה. אנשים חושבים לגנוב זה דבר קל, וכל יום שומעים עוד אדם, פלוני גנב לפלוני, פלוני לקח לפלוני, פלוני עשה לפלוני. נסתכל כל התורה הקדושה, כל פרשת משפטים סביב גזל. הרמח"ל אומר למה כל כך קשה לאנשים בעניין הגזל,
אומר הרמח"ל, יש בנפש של האדם רצון גדול רק לקחת. יש בנפש של האדם. אדם יושב במקום, מה הוא מחפש דבר ראשון? מה אני לוקח? מה נשאר לי? מה יוצא לי מזה? מה אני לוקח מהדבר הזה? כמה אני יכול לקחת מהדבר הזה? וזה הסכנה הגדולה ביותר. אדם יכול לעבור על גזל כל רגע. אדם הולך ברחוב, אומרים פה צריך לשלם. מי שנכנס למקום הזה צריך לשלם. אז אדם אומר, מה? אני רוצה לראות טבע, גנים, רוצה לראות מים. למה אני אשלם? אדם עוקף את הכל, הולך ונכנס, זה גזל, גזלת. אתה צריך לשלם, גזלת. זה נראה לך דבר מובן מאליו, אבל זה גזל. גזלת, לקחת גזל. זה גזל. אדם נכנס לחנות, אומר, אני איתה מזה ואיתה מזה, הוא כבר לא צריך לאכול, הוא כבר סבר, הוא אכל מזה ומזה. זה גזל. זה מותר, לא עשית הדבר של גזל, שכתוב בזה ממש גזל. אבל אתה, במעשים שלך יש חוסר יושר של גזל. כל הפרשה שפרשת משפטים מסתובבת סביב גזל. סביב, לקחת לחברך, עשית משהו לא טוב לחברך. ומתי שאדם גוזל ולוקח לחבר שלו משהו שזה לא שלו, זה במשקל לפעמים יותר קשה מאדם שמתחתן עם גויה, כי מותר לתת לו להיות עם השפחה הכנענית, הלדת ילדים, עבדים, על מה שהוא גנב כסף. והקדוש ברוך הוא שמזהיר אותנו מגויים, ולא להתחתן עם גויים, ולא להיות עם גויים, הקדוש ברוך הוא פה מתיר ואומר, תיתן לו להתחתן עם גויה, תיתן לו להתחתן עם השפחה, כי גזל של כסף זה משהו קשה ביותר. אדם שאין לו ערכים לחברו, לקחת את הכסף של חברו, ולא רואה בנפשו כלום מה שקורה לחברו. לא את הצער שלו, ולא את הכאב שלו, ולא את היגון שלו, ולא את עוגמת נפש שלו. זה לא מציאות שאדם יכול לחיות ולעשות כאלה דברים, ולעבור על היום כמו שלא קרה כלום, שהדבר אין בו כלום. זה ירדוף את האדם ורודף את האדם כל החיים. הכסף שאדם לוקח לחברו, אדם הולך להיות פועל שכיר בשעה. שכיר בשעה מקבל כך וכך כסף. אם הוא לא עובד את הזמן מלא, הוא גזל. אם הוא לא עבד את הזמן מלא ומילא את הזמן בכל מה שהיה צריך למלות, הוא גזל. בן אדם שצריך לעבוד ומקבל 10 דולר לשעה, וב-10 דולר אלה הוא לא מילא את כל הזמן, זה גזל. הגמרא אומרת שבאו חכמים לאבא חילקיה לבקש תפילה על הגשם, הוא לא ענה. למה? כי הוא היה עובד. פועל שעובד, שכיר שעובד על שעות. ושכיר שעובד על שעות אסור לו לעצור. גם חכמים, כלל עם ישראל צריכים גשם, הוא לא עונה, זה גזל. אנשים מתירים לעצמם דברים של גזל באתר, שזה דבר שכלום בשבילם. והדבר של הגזל זה חמור ביותר וערס גדול שאין לו שני. ואדם שחושב שהוא מזלזל בזה ואין לו כלום בזה ולא אכפת לו מזה, והוא מתנהל בזה כמו שלא קרה כלום, זה גזל. אדם שעובד ונמצא פועל אצל חברו על שעות, ובזמן של השעות הוא מתיר לעצמו לעשות דברים שאסור לעזור, הוא גזלן. הוא לקח גזל. אדם שבמסחר עושה דבר שזה לא 100%, זה גזל. זה גזל. ואתה מכיל את הילדים שלך גזל. אחרי כן הילדים גודלים לא טוב ולא מחונכים ולא בירת שמיים ולא בדרך השם. זה גזל. ואמרנו בתחילת הדברים, המשקל עם שפחה כנענית או גזל, גזל יותר חמור משפחה כנענית. אנחנו לא אומרים נשים מתרים, זה כן וזה לא. אבל אם נסתכל את הדברים, שפחה כנענית או גזל, גזל יותר חמור. אז כל דרך שאתה מתיר לעצמך לגוע בכסף שהוא לא שלך, ואתה מתיר לעצמך היתרים בענייני ממון, אתה יכול לבוא לארס היום ונורא שאין כדוגמתו. וכל היום, כל יום, הדברים הולכים וגודלים, והניסיונות הולכים וגודלים, וכל ההתמודדות עם הגזל, זה דבר חמור ביותר. אתה יכול לעשות עסק עם אדם. אפשר להפסיד, אבל ברגע שאתה כל דבר מיידע אותו, ואתה לא אומר לו דברים שהם לא אמיתיים, ובסוף הכל קורס ונגמר לאדם כל הפרנסה. גזל זה דבר מסוכן ביותר. אדם שאין בו ביוש, במעשים שלו יושר, רבי אליעזר פאפה אומר בפלא יועץ, אתה יכול להרוויח כל החיים כסף ביושר, וברגע שעשית שותפות עם גנב, תדע, אתה תפסיד את כל כספך. כי הגנב בסוף הוא להפסיד את כספו. ואם שמת את כספך עם גנב, בסוף הוא יפסיד ואתה תפסיד איתו. אז גם אם מי שאתה עושה עסק, אומר רבי אליעזר פאפה בפלא יועץ, תיזהר לראות שהוא אדם ישר שלא עשה גזל ואין אצלו גזל. כי גם אם אתה ישר ועשית איתו עסק, הוא יאבד את זה ואתה תאבד איתו. כסף שבא בלא ביושר, אדם שמתנהל בחיים שלו לא ביושר וגוזל מחברו ולוקח מחברו, הוא מאבד את כל הברכה. אין מציאות, הוא ישלם בזה. אין מציאות שאדם, פרשה שלמה, מדברת רק לעניינים של, של גזל, בן אדם לחברו. כל פרשת משפטים, כל פרשת משפטים בנויה על כל הדבר של גזל, כמה אדם צריך להיזהר ממה שהוא מזיק לחברו. אנשים פוגעים בחבר, אנשים לוקחים לחבר, אנשים מזיקים לחבר, הם אפילו לא חושבים, לא יודעים מה העונש ומה התיקון של כל הדברים האלה. אדם עובד אצל חברו, הוא מתפלל ולומד, אבל הוא לוקח מהזמן של החבר שלו, בזמן שהוא עובד אצל החבר שלו, זה גזל, זה גזל. אנשים לא יודעים, הם גוזלים כל יום והם לא יודעים כמה הם גוזלים. לכן אדם צריך לדקדק בעניינים של הגזל בצורה חמורה ביותר, כי כל דבר יש לו משקל שמשפיע ערס גדול על בני ביתו. ומנחם מנדל מרימינוב אומר, למה הרבה פעמים בנים של צדיקים הולכים בדרך השם? כי ההורים שלהם, הצדיקים, האדמו"רים, הקדושים, לקחו כסף לא שהיה מגיע להם, ונתנו לילדים שלהם לאכול מזה, אז זה נכנס בילדים שלהם כקלקול, והילדים גודלים כקלקול. אז מה יאמרו אנשים פשוטים שלוקחים כסף, שאותם צדיקים רק לא הקפידו בזה כל כך, איבדו את הילדים שלהם. מה יאמרו אנשים שלא צדיקים ונוגעים גם בגזל או עושים דבר של גזל? זה מכניס מחלה רוחנית קשה ביותר בנפש של בני משפחה. כמו שיש מחלות גופניות, יש מחלות נפשיות, מחלות רוחניות. מתי שאדם מכניס גזל לבית שלו, לילדים שלו, הילדים שלו נהיים חולים במחלה רוחנית. והמחלה הרוחנית הזאת היא מסוכנת, היא מדבקת, היא הורסת, היא מקלקלת. אחרי מתן תורה, הדבר הגבוה הגבוה ביותר, פרשת יתרו, בני ישראל הגיעו למקום הגבוה ביותר. והם רואים את הקולות, ראו את הקולות, ראו את הקדוש ברוך הוא, הגיעו להשגות הגבוהות ביותר. מיד מה אומר הקדוש ברוך הוא? הגענו לשיא, אבל רגע, יש גם בן אדם לחברו, יש גם גזל, יש גם אדם שעשה משהו לא טוב, ארבע אבות נזיקין. יש לנו גם כל מה שהתורה אומרת לנו מסביב שאדם צריך להיזהר. זהירות גדולה ביותר, אתה לא יכול לומר אני רק בקדושה, אני רק בתארה, אני רק פרשת יתרו, אני רק קריאת ים סוף, אני רק דברים רוחניים, אלא גם יש דברים פשוטים, שהדברים הפשוטים של היום יום האלה הם משפיעים ויכולים להוריד אותך. אז מתן תורה, משה מסביר לנו את פרשת משפטים, שעל פרשת משפטים כל בבא קמא, בבא בתרא, בבא מציעא, רוב המסכתות האלה על פרשת, כל נזיקין רובם על פרשת משפטים. אחרי כן משה שוב עולה לשמיים. אתה לא יכול להיות איש רוחני, איש קדוש, איש גדול, ולעזוב את הדברים של יום יום, את ארבע אבות נזיקים, את כל התורה של הבן אדם מחברו, אתה לא יכול לעלות למקום גבוה אם אין לך גם את הדברים האלה. אדם חייב להקפיד בכל העניינים של בן אדם לחברו, על גזל, על כל דבר של בן אדם לחברו. אדם צריך להקפיד הקפדה גדולה. אם אדם לא מקפיד בזה, אדם מאבד את כל עולמו. אי אפשר שתהיה בן אדם למקום צדיק ובן אדם לחברו תניח את זה. אתה לא יכול, אין מציאות כזו. בן אדם לחברו, עניינים של גזל, עניינים של כל עניין, אם זה עניינים חמורים כמו אדם שעשה נזק לחברו בידיים, ואם זה דברים שבן אדם שבלי כוונה פגע או עשה דברים בלי כוונה, מה התשלום של זה? אם אתה לא מתקן את זה, אתה לא יכול לעלות חזרה כמו משה רבנו שסיים לעלות על החזרה לשמיים להוריד את התורה. משה רבנו מתן תורה, הקדוש ברוך הוא נתן את עשרת הדיברות, הסבירו את כל העניינים של ספר של פרשת משפטים, לסוף הפרשה משה שוב עולה לשמיים להוריד את לוחות הברית. וזה היסוד הגדול, היסוד החזק ביותר. אתה לא יכול להגיע לדברים מילאיים, לדברים מוכניים, אם אתה מזניח את הבן אדם לחברו, אם אתה מזניח את הכסף שלקחת לחברך, לא ביושר, עושה עושר ולא במשפט, וחצי ימיו יעזבהו וגם הוא יהיה נבל. עשית עושר ולא במשפט, אתה תעזוב את זה בחצי הימים שלך, בשיא, שתהיה בשיא, שתחשוב, הנה עכשיו אני מתחיל ליהנות מהכסף שגנב. וחצי ימיו יעזבנו, וגם הוא יהיה נבל, השם שלו יהיה נבל, ויאבד את כל שמו. אדם לא יכול ארור, עושה מלאכת חברו רמייה. אדם שנתנו לו כסף, תשקיע, תעשה, והוא עשה את זה רמייה, לא ישר, הוא בגדר ארור, בתורה הקדושה ארור, עושה מלאכת חברו רמייה. ועם כל מה שאדם קרוב אצל עצמו, ואדם מרגיש תמיד שהוא צודק, ואדם מרגיש שתמיד הצדק איתו, ארור עושה מלאכת חברו רמייה. אדם שעושה את מלאכת חברו ביושר ובגדר של ארור. אז כל המהות של פרשת השבוע, כל השבוע של האדם מושפע מהפרשה. כל המהות של פרשת השבוע זה יושר. ללכת ביושר, להיזהר, לא עשה לרעהו רעה וחרפו לא נשא קרובו, נבזה בעיניו נמאס. אדם צריך להיזהר בכל מעשה שהוא עושה, שכל הדברים לא יהיה גזל. אמרת למישהו משהו, נתת למישהו משהו, עשית משהו עם אדם, תיזהר מהגזל. תיזהר מהגזל, זה סכנה גדולה ביותר. בכל המעשים שלך, כי אתה גם גוזל וגם תענש, וגם זה תופח על מנת להתפיח לילדים, פוגע בנפש של הילדים. אני רוצה לומר דבר?
בדבר אפשר לומר שברגע שבן אדם כביכול גוזל בן אדם, אז למה כביכול נגזר עליו מהקדוש ברוך הוא שהוא התחתן דווקא עם שפחה? אפשר לומר בדבר שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם אדם מידה כנגד מידה. ברגע שבן אדם מתנהג ברחמים, אז מתנהג איתו מהשמיים ברחמים. ברגע שבן אדם גזל בן אדם, אז הוא גזל יהודי. ברגע שגזל את היהודים, אז אין לך רחם על היהודי. אז הקדוש ברוך הוא מתנהג איתך מידה כנגד מידה. אז אתה תתנהג עם שפחה.
רבי אריאל הצדיק, דרשנו את זה לפני כמה שנים, שאיך כזה דבר קורה, איך הקדוש ברוך הוא מתיר שפחה כנענית. נולדים ילדים עבדים. אל המשקל, אתה אין לך ערך לשני, גם התורה אין לה ערך לעצמך. אין ערך. אתה אין לך ערך על הכסף של חברך, גם התורה אין לה ערך, מידה כנגד מידה. בדרך שאדם מודדים לו. אתה לא אכפת לך שחברך יאבד את כספו, אז גם לא אכפת מהחיים שלך. ככה הקדוש ברוך הוא מתנהג עם אדם. צריך לדעת אפילו שהיום אין לנו בית המקדש, 4 מיטות בדין עדיין קיימות, ואדם שחייב שריפה, פתאום הוא מת בשריפה, זה לא חייב להיות שריפה, יכול להיות יש מחלות שממש הכל נשרף לו בגוף, הוא מת בשריפה, יכול להיות סקילה, יכול להיות הרג, יכול להיות חנק, כל 4 מיטות עדיין יש, וכל מה שיש ב4 מיטות בדין, עדיין אדם נענש בהם יום יום, עדיין אדם נענש בהם, התורה הקדושה נשארה, הנצחיות של התורה נשארה עד היום, האמונה שלנו אמונה תמימה בהקדוש ברוך הוא, שהדברים עדיין נשארו, ידעו מה שדרשנו ביום חמישי, בשבת קודש חלמנו את זה בלילה. את היסוד שאמרנו, שמתי שאנחנו בצער, אדם צריך להיות חלק מהשכינה, ואם הוא בצער, סימן שהשכינה בצער. אם אתה בצער בפרנסה, או בבריאות, או בילדים, או בשידוך, סימן שהשכינה גם בצער. חלמנו את זה בשבת קודש. דיברנו את זה, ואנחנו כל כך מרגישים שככה צריך להסתכל על החיים. שמתי שאתה בצער, סימן שגם בשכינה, מבשרי חזה אלוקה, מהבשר שלך תחזה מה קורה בשמיים, דם למעלה ממך, אם אתה רוצה לדעת מה קורה למעלה בשמיים בשכינה, ממך תדע מה קורה למעלה. מי רוצה עוד לומר דבר צדיקים?
עכשיו משפטים פתח דווקא בעבד עברי.
למה
כל הציוויים, זה החמור וה...
אפשר לומר יסוד עצום, יש מחלוקת בגמרא. מתי שבני ישראל עושים רצון של הקדוש ברוך הוא, הם כבנים. מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר. אינם עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, אינם עושים רצונו של מקום. רבי יהודה אומר הם כעבדים, רבי מאיר אומר תמיד אנחנו כבנים. ולכן תמיד אומרים אנא דמאיר ענני, משם יש את היסוד שתמיד אנחנו בנים. גם אם עשינו עבירה, רבי מאיר הלכה כמותו רק פה, כל התורה הלכה לא כרבי מאיר. רבי מאיר בעל הנס הלכה לא כמותו, כי לא ירדו לסוף דעתו של רבי מאיר, ובהלכה הזאת שאם בן אדם, אם אדם חטא, בן חטא, בן עוד חטא, רבי מאיר בעל הנס אומר, הרי הם כבנים, אנחנו כבנים. אז נשאלת השאלה, למה ביום הכיפור ובראש השנה, אנחנו מזכירים, אם כבנים, חם עלינו ככם אבל בנים, אם כעבדים, חם עלינו ככם, כמו עבדים. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תראה, אם אנחנו טובים כמו בנים, אם אנחנו רעים כמו עבדים. למה כמו עבדים? מה העניין כמו עבדים? ראש השנה נזכיר כמו בנים, למה אנחנו צריכים להזכיר גם כמו עבדים? כמו בנים, אז הבן חטא, הבן עשה משהו לא טוב, אבא סולח, הבן שלך עשה משהו לא טוב, אז תהרוג אותו? לא, הבן עשה משהו לא טוב, תעשה לו עונש קשה לו, תמיד האבא מרחם, יש להורים רחמים על הבנים, אז למה אם כבנים כבן, אם כעבדים כעבד, למה? אז אפשר לפרש ולומר יסוד עצום, מה הדינים של עבד עברי? הגמרא אומרת כל מי שקנה עבד, קנה אדון לעצמו. יש לך שתי קריות, קרית אחת לך, קרית אחת לעבד. יש לך קרית אחת, אתה צריך לתת לעבד עברי. הוא יהודי, הוא אח שלך. כי עמוך אחיך, עזוב תעזוב עמו. צריך יהודי בכל כוחו להשתדל בשביל העבד. הגמרא אומרת כל הקונה עבד עברי, קנה אדון לעצמו. חייב, כל מה שיש הוא חייב, כל דבר לעבד שלו ראשון. ואם הוא נותן לו מכה ושבר לו את השן, יוצא לחירות. אם פוגע בו במשהו, יוצא לחירות. אז הפי הסברה של רבי יהודה שאנחנו כעבדים, אומרים לקדוש ברוך הוא בראש השנה. אם אנחנו כבנים, טוב, כבנים, כמו רבי מאיר. ואם אנחנו כעבדים, תיזהר הקדוש ברוך הוא. הוא כמו עבד עברי. תקר אותנו, אנחנו יוצאים בשן ועין. תעשה לנו נזק, אנחנו משתחררים. אז אחרי מתן תורה, מה הקדוש ברוך הוא מזכיר לנו? אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי. הקדוש ברוך הוא קנה אותנו, אנחנו בנים אתם לשם אלוקיכם. במתן תורה נהיינו בנים של השם. אבל גם משה רבנו שם לנו מיד את פרשת משפטים, להזכיר לקדוש ברוך הוא, שהוא שומר את התורה. הוא מקפיד על התורה. הקדוש ברוך הוא משמר, ושמרתם את משמרתי. הקדוש ברוך הוא שומר את משמרתה של תורה. ואם הקדוש ברוך הוא שומר את משמרתה של תורה, ושומר את התורה, אז הוא קודם כל צריך להתנהג איתנו כמו עבד, כמו עבד עברי. ועבד עברי צריך להיות בזהירות, לתת לו את הכרית שלו, מאיפה לומדים בכל העניינים של הכתובה שרק יסתה ועונתה. מעבד עברי. כן, רבי שמעון יודעים זה, מעבד עברי לומדים את זה. שרק יסתה ועונתה לומדים את זה מעבד עברי. שאדם בכתובה מחויב לאשתו שרק יסתה ועונתה לומדים את זה מעבד עברי. עבד עברי משם הרבה הלכות והרבה דינים ליום יום של האדם. אז כביכול אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אם אנחנו כבנים, אז תתנהג איתנו כבנים. ואם אנחנו לא כבנים, אז כמו עבד עברי, ואז אתה חייב לתת לנו את המיטה, ולתת לנו את האוכל, ולתת לנו שרק כסתה ועונתה, ולא להפחית מאיתנו כלום. לכן מיד אחרי מתן תורה, עבד, אם אנחנו כבנים, אז כמו מתן תורה. ואם לא כבנים, כמו עבד, אנחנו עבד עברי, תתנהג איתנו כמו עבד עברי.
דרך אפשר לומר שבפרשת יתרו, משה עלה לשמיים, המלאכי השרת לא רצו לתת את התורה מדין דינה דבר מצרה, אז הקדוש ברוך אמר, אם כבנים, בן, אין לו דינה דבר מצרה. פרשת משפטים הסמוכה, עבדים. אז אם כבנים, אם כעבדים.
עצום. מי רוצה לומר צדיקים עוד דבר?
עם כל הרעיון של בן אדם נמכר בתור עבד עברי, שהוא לא ריחם על האח שלו וגנם ממנו כסף, ובגלל זה מתירים לו שהתחתן עם גויה.
עם שפחה כנענית.
כן, אז למה השם בא ומרחם עליו שהוא נותן לו את הכרית הכי טובה, והוא צריך לקבל כאילו את כל היחס הכי טוב?
נסתכל צדיק על פרשת משפטים. אמרנו שפרשת משפטים מחולקת לשתיים. חלק דברים שאדם עשה עבירה, אדם עשה דבר לא טוב, והוא חייב לשלם, כמו אדם שהלך לגנוב. נסתכל דבר של פלא גדול. אדם שגנב בסתר, גנב, פרץ לבית, גנב בשקט מהבית כסף. כמה צריך לשלם? כפל. שתיים. גנב את $100,000, אתה חייב 200. אדם עבר ברחוב, קפץ על מישהו, גנב לו $100,000, כמה צריך לשלם? פעם אחד. למה? מה, למה? למה גנב שבא בסתר משלם פעמיים, והגנף שבא בגלוי ושדד אדם משלם פעם אחת? למה? משום שכל הדינים הפליליים שבתורה, בפרשת משפטים, הדברים הפליליים שאדם עשה, עבירה שיש עליה עונש של משהו לא טוב שהוא עשה, לא דבר של נזיקים, לא דבר שבלי כוונה עשיתי לך נזק, זה משהו אחר. כל הדברים של הנזק שאדם עשה לחברו בכוונה, גנב, פרץ, שבר, קלקל, כל הדברים האלה, הם לא רק עונש להניש אותך, אלא גם שתגיע לכפרה. גם שתגיע לכפרה. למשל, את הדינים של אדם שיזיק לחברו, זה לא עונש. זה התורה מנסה להגיע איתך למצב שתאהב את חברך, ולשכין שלום בינך לבין חברך, ותסתדר עם חברך. כמו שהזכרתם את הדין של אדם שיש לו פה אדמה, חברו, יש לו פה אדמה, בין מצרה יש שלוש אדמות קרובות לאדם, אז אתה צריך למכור את זה לאדם שהכי קרוב אליך. למה? ועשית ישר וטוב בני השם. זה לא הלכה. למה? מה, אני מישהו עם כל יותר כסף. למה אני צריך לתת לשכן לפני? אם יש לך בית קרוב, שכן שלך פה רוצה למכור את הבית, הוא צריך קודם להציע לך, תקנה את הבית. אתה לא רוצה, תמכור בחוץ. אבל למה אני צריך להציע קודם לשכן? למה? ועשית טוב וישר. כל ההלכות שיש לנו בפרשת השבוע, שזה לא נזקים שאדם עשה משהו רע למישהו, אלא נזקים, נזק שקרה. התורה הקדושה אומרת, בוא נתפשר, בוא נגיע לאחווה. המהר"ל מפראג אומר, יסוד עצום, שלא כל החיים זה שחור ולבן בענייני עסקים. אומר המהר"ל מפראג, מתי שקבוצת אנשים עוברת איזשהו משהו שכבר מעבר לאינטרס ומעבר לעסק, מעבר למשהו שמשתלם לי, אחד מוותר לשני, הם נהיים בגדר של משפחה. אז כל ההלכות וכל הדינים שבספר שמות, בפרשת משפטים, שזה לא עניינים שאדם פגע בחברו, הזיק לחברו, אלא עניינים שקרה איזה נזק, קרה איזה הזק. התורה הקדושה מה אומרת על זה? התורה הקדושה אומרת על הדבר הזה, אנחנו בוא נסתדר בגדר שנהיה גדר של משפחה. אז ספר פרשת שמות מחולק לאדם שעשה דברים בהזק, פרץ בית, גנב כסף, צריך להחזיר שתיים. ברחוב קפץ על אדם וגנב, צריך אחד. כי זה שעשה בסתר, הוא באמת צריך לעשות תשובה. מה, הוא פוחד מבני אדם ולא פוחד מהקדוש ברוך הוא? אז הוא צריך לשלם שתיים, יש בזה תשובה. אדם שעשה את זה כלפי חוץ, כי יצא לו שם רע, יש בזה ביזיון. גם הביזיון הזה הוא תיקון, אז פעם אחת צריך לשלם. כל הנזקים שבתורה, בפרשת משפטים, נזקים שאדם עשה במזיד, חלק מהתיקון שהוא מחזיר את הכסף ומשלם, זה תיקון שאדם מחפר ועושה תשובה. אפילו ארבע מיטות, אפילו מלכות. אדם שקיבל מכות ולא עשה כפרה, לא עשה תשובה בליבו, המלכות לא עוזרים. קיבלת 40 מלכות, אתה צריך לעשות תשובה. לא מספיק 40 מלכות לבד. אתה יכול לקבל 40 מלכות ולא לעשות תשובה, לא תקבל על זה, לא עשית תשובה, לא עשית כפרה. כל דבר שאדם עשה נזק והוא עושה עם זה תשובה, יש לזה כפרה. לא עשית עם זה תשובה, אין לך על זה כפרה. כן, רבי מאיר.
למעשה גם הגוי הזאת, זה לא ממש גוי, זה שפחה כנענית, שעושים גיור ופרטיונים במקווה, ואחר כך הם יודעים.
אין בעיה, רבי מאיר, צדיק. אמת, שאישה הזאת, מתי שבעלה משחרר אותה, היא נהיית מיד יהודייה, וככה גם היו הפעם תקופות שאנשים היו עושים, הם היו... יש סיפורים, יש איזה כתב יד שמצאו אותו בגניזה של קהיר, גניזת קהיר, יש שם, מצאו שם דברים לא פשוטים. כל אלף שנים של עם ישראל, שלא ידעו הרבה דברים, היה שם בגניזת קהיר. היה בקהיר בית כנסת אבן עזרא, שבגג של בית כנסת אבן עזרא, היה שם 300,000 או 400,000 כתבי יד ודברים של אלף שנים. מה היה בעם ישראל? ספרים, כתבי יד של הרמב״ם, ספרים של מכתבים. היה שם... זה הגניזה שהיה צריך לקבור אותה באדמה ולא קברו אותה, ושם נודע הרבה דברים. הרבה דברים, יסודות של עם ישראל, של הרמב״ם, ושל הרמב״ן, ושל רבי יהודה הלוי, המון המון מהגדולים שם מצאו. ובתוך הגניזה הזאת מוצאים שם כל מיני מכתבים שמה אנשים היו עושים. אנשים היו רוצים באותה תקופה להתחתן עם אישה, הייתה גויה, ולא רצו להעביר אותה כל התהליך של הגיור, אז היו קונים אותה שפחה, ואחרי שהיו קונים אותה שפחה, היו משחררים אותה, ושחרור של, של עבד זה גט ממש, זה גט, לא כמו גט של אישה, אבל כתוב פלוני בן פלוני קנה שפחה זה וזהו, עבד זה וזה, ומשחרר אותו ומוציא אותו לחירות, וברגע שמשחרר אותה את השפחה המוציאה לחירות, היא נהיית יהודיה. לא צריכה לעבור אפילו כל התהליך של הגיור. וכך היו קונים שפחה, גויה, ואחרי כן משחררים אותה, ואחרי כן היו מתחתנים איתה, יהודיה. זה הגמרא אומרת, אמר ביטחון אלא אם כן מצאתי פתרון לממזרים. אבל כתוב שם כתבים שבא מאודו ומכל מיני מקומות, כמו גיטין שאדם כביכול ובדין היו אומרים להיזהר לא לקח ולא להתחתן עם כזאת אישה, שלא יצא לס, שהשפחה הזאת היא אותו אדם כך. יש איזה פלפולים ושאלות ותשובות בספרי הגאונים ובראשונים בכל העניין הזה, שאדם היה קונה שפחה והיה מוציא אותה לחירות ואז היה מתחתן איתה. יש שם שאלה ותשובה על אישה שקראו לה ברכה, וכבכל האיש הזה משחרר אותה לפני אלף שנים, אישה שקראו לה ברכה, הוא משחרר אותה והוא כותב שתהיה ברכה, והוא נותן לה להיות חופשי וכו' וכו' וכו', ואחרי זה הוא התחתן איתה. ואז חכמים לא קיבלו את זה כל כך טוב. אחרי שהוא הגר איתה בבית שלוש שנים או כמה, שאת השפחה שלו, חכמים לא קיבלו את זה טוב, בספרים של הראשונים לא קיבלו את הדבר הזה טוב. מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר?
עניין של הגזל, חס ושלום, כזה נורא מסוכן, אנשים גדלו בדרך מסוימת בחיים, עכשיו הם רוצים לתקן חלקים מהדבר.
לכן יש תקנת השבים, שאם אדם בא ואומר אני רוצה להחזיר את הכל, חוסר תשובה, הם לא מקבלים. איך הגמרא קורא לתקנה הזאת? תקנת מוריש.
מוריש.
מה זה תקנת מוריש? אדם שבא וגנב כל החיים שלו, גנב ובנה את הבית שלו בגזל וכו', ופתאום אומר לו בוא תעשה תשובה, אז תפרק את הקורה הזאת ותפרק, הוא יברח מהתשובה. אז אם אדם עושה תשובה באמת ובא אומר אני רוצה לעשות תשובה, הכל גנבתי, הוא אומר לו אל תחזיר, תודה רבה, עשית תשובה, אל תחזיר, לאט לאט יהיה לך, תחזיר, לא עכשיו, אל תחזיר. תקנת מוריש, תקנת השבים. הגמרא פוחדת שהשבים ירצו לחזור בתשובה, כי יגידו איך נחזור בתשובה, כל החיים שלנו גזלנו, איך נחזור בתשובה? תקנת מוריש, אל תשלם, תעשה תשובה, לאט לאט יהיה לך.
כי אדם יכול, זה יכול להרחיק את האדם מהתשובה, אל תחזיר, לאט לאט, לא עכשיו. חכמים, כל היסודות שחכמים בנו זה לקרב את האנשים, איך האנשים לא יתרחקו, מה לגרום לאנשים יותר להתקרב לקדוש ברוך הוא, מה חס ושלום יכול להרחיק אנשים. אדם שעושה תשובה וברגע אחד צריך להחזיר את כל הכסף, כל החיים שלו, היה בגזל אחד גדול, אז תקנת מוריש, אל תחזיר, לא. לאט לאט, תעשה תשובה עם הזמן, תעשה צורכי ציבור, לאט לאט עכשיו, אל תפרק את הבית להחזיר את זה, אל תוריד את הבגדים שלך להחזיר את הגזל, לאט לאט.
בכל העניין של עבד עברי, רואים קנה אדון לעצמו, שהאדון יחנך אותו, איך היית אמור לחיות, איך מתחלקים, איך לא להיות
צלב שימון, ולא לא רק כך, מתי שהוא מגיע לצאת לחירות, האדון צריך לתת לו כסף להתחיל את השיקום שלו. האדון צריך לתת לו כסף, כך כמה כסף, עכשיו מחר אתה יוצא. וגם אנחנו רואים שהרבה אנשים לא רצו לצאת מלהיות עבדים. מתי שבעל הבית אומר לו, תצא, אדם לא רוצה לצאת. למה? כי אדם, יש הרבה אנשים בחיים שמעדיפים להיות עבד, העיקר לא להחליט החלטות. אנשים לא רוצים להחליט החלטות. קשה לאדם להחליט החלטות. אדם רוצה שמישהו יגיד לו, תעשה ותעשה ותעשה, וקשה לאדם הוא לעשות דברים. כי אדם שהוא רוצה לעשות ועושה דברים, אז הוא לוקח אחריות. אדם לא רוצה אחריות. הוא אומר, שבעל הבית הוא ייקח אחריות. אני רק עושה מה שאומרים לי. לכן התורה הקדושה אומרת, ויבוא השלישי ויכריע ביניהם. מה פירוש השלישי? אחד אומר כן, אחד אומר לא, תמיד יש שלישי שמכריע ביניהם. משהו שלוקח את ההחלטה. וכך הגמרא מסכת שבת אומרת, התורה הקדושה ניתנה על ידי שלישי, ביום שלישי ובחודש השלישי. על ידי שלישי, על ידי משה רבנו, אהרון, מרים, משה. בחודש השלישי, סיוון. ביום השלישי שלושת ימי הגבלה. מה פירוש שלישי, שלישי, שלישי? הגמרא מסכת שבת. אז כביכול שלישי זה מראה אחד כן, אחד פה, אחד פה, בא השלישי ומכריע ביניהם. קשה לאדם לקחת הכרעות בחיים. והעבד, עבדה בהפקר אני חלה. העבד נוח לו בהפקר. הוא יש לו בעל הבית, הוא עושה מה שבעל הבית אומר. הכל טוב, העיקר לו לקחת אחריות. ואדם צריך לשבור את הדבר הזה. קשה לקחת אחריות. תמיד לאדם טוב לחיות בעולם שמישהו מחליט בשבילו. ואם יש בעיות, מישהו אשם, אם יש הצלחות הוא עשה. ואם יש בעיות, מישהו אחר אשם. אדם צריך לקחת את היסוד החזק בחיים, לדעת לקחת החלטות, ולדעת לקחת אחריות על המעשים שלו. מי שלא יודע לקחת החלטות על המעשים שלו, החיים שלו אלם חיים. הוא מאבד את הכל. אדם צריך לדעת לקחת אחריות. אז העבד זה אדם שיכול להיות עבד, גם צריך להיות עבד, להתחתן עם גויה, ופתאום הוא רוצה להשתחרר, הוא מעדיף לא להשתחרר ולהיות עבד, כי מישהו מחליט בשבילו. אדם צריך ללמוד לקחת אחריות על החיים שלו, ללמוד לקחת אחריות על הדברים שלו.
שכבוד הרב אמר פעם שיש שתי סוגי אנשים, שכיר ובעל בית, מעדיף להיות. אז אותו יסוד של אותו משקל, איפה אדם ילך לפי הנפש שלו, אם הוא בעל, עוד שכיר יותר טוב לו, ראש קטן. לא מצפה מכלום.
כן, זה טוב, אבל גם מתי שאדם שכיר, זה סוג של נפש של אדם שהוא לא יכול לקחת, קשה לו לעשות דברים של בעל הבית ולהיות אחראי על דברים ומתחים וכו', כן. ויש, אבל לעניין החלטות, כל אדם צריך ללמוד את היסוד לקחת החלטות בחיים. אדם שלא יודע לקחת החלטות בחיים, הוא תמיד נגרר אחרי החברים, אחרי הבני משפחה, אחרי כך, אז החיים שלו לא חיים. אדם צריך לקחת החלטות. גם אם טעית, לאט לאט תיסוג אחורה ותיישר את הטעות. אבל לקחת החלטות, כל בן אדם חייב לקחת החלטות. יותר טוב לקחת החלטות ולהיכשל, מאשר לא לקחת החלטות ולא להשיג כלום. אדם צריך לקחת החלטה. עכשיו היא לא יצאה טוב, אין בעיה, ניסוג לאט לאט. אבל אתה חייב לקחת החלטות. בפרנסה, בחיים, בכל דבר, אדם שלא יודע להתקדם ונשאר במקום, אומר עכשיו פה טוב, זה לא טוב. פה טוב אני אעשה יותר טוב, ובעזרת השם יותר טוב, ויותר טוב, ואם נכשלת, טוב נכשלת. אין בעיה, תיסוג לאט לאט. אבל לנסות ולעשות כל הזמן, לקחת על עצמו כל הזמן דברים חדשים ולנסות דברים, אתה לא יכול לדעת אם מה שעכשיו אתה יושב זה לנצח נצחים, העולם משתנה, אנשים משתנים, מה שאנשים אוכלים משתנה, המצב משתנה, אתה תמיד צריך להיות במצב של תנועה, לדעת איך לחדש ולדעת המחדש בטובו בכל יום, כל יום לדעת לחדש את הדברים.
מה יכול לעשות בן אדם שהוא מבוגר? יכול להיות שהוא אכל מכסף ש... או הערים שלו שבא מכסף לא קשר.
קודם כל יש יסוד גדול, אמרנו, על פי הזוהר, על פי הקבלה, על פי הספרים הקדושים, העולם יש לו יניקה משתי כיוונים, או יניקם 10 ספירות, שהקדוש ברוך הוא למעלה, עולם האצילות, הקדוש ברוך הוא נתן, מעביר את הכוח לכתר, ומכתר זה יורד ל-10 עד למטה למלכות, ומשם זה יורד לבני אדם. זה לנוק ולקחת כוח מהקדושה. כל מה שאדם חי זה מהעשר ספירות ביום יום, כל אחד זה עובר דרך חוכמה, בינה, דעת וכו', תפארת, נצח, הוד, עד מלכות, ואדם יונק מזה. זה דרך אחת. יש דרך שנייה של הסיטרחה. כמו שאמרנו בשבוע שעבר, יש ספר שאחים הכהנים כתבו אותו בזמן של רעבד, רבי יצחק כהן ואחיו, שזה יד שמאל. מה פירוש יד שמאל? כל הדברים של הסיטרחה. כל הדברים של יד שמאל, כי בכל כל מה שנזר מהסיטרחה. אז גם אדם בפרנסה יכול להרוויח מיליארדים מהעשר ספירות. זה בקדושה, וזה הגלגול שלו, זה התיקון שלו, הוא מקבל משם, משם עושה חסד ועושה מעשים טובים. ויש אדם גם, הוא לובש כיפה וכובע ולומד ומתפלל, אבל הכוח שלו הוא מצד שמאל, מהסיטרחה. ואז הוא עושה תשובה, או שהוא מאבד את הכל, והוא בונה את הכל עוד פעם מהתחלה, או שהוא נמצא במשבר קשה, והמשבר הזה כמו מלבין את הכסף שיש אצלו בייסורים ומעשים לא פשוטים, ואז הכסף שנשאר אצלו עד שהוא נהיה חזרה ממקור טהור, כי הוא תיקן אותו, ואז הוא מביא אותו למקום של הקדושה. עכשיו, אדם שההורים שלו או שבעבר אכל מדברים לא טובים, אז טוב, הוא מקדש את עצמו, מקבל על עצמו קבלות, וכל פעם שאדם מקדש את עצמו ויודע וניסר ומחזק את עצמו, אז הקדוש ברוך הוא ידו פשוטה לכל השבים, והוא מתקן את זה על ידי יום יום. אז כל דבר בתורה הקדושה יש תיקון. אין תורה הקדושה, הקדוש ברוך הוא ידו פשוטה לקבל שבים, בכל עניין שאדם עושה בחיים יש תיקון. כל המהות של היהדות, הקדוש ברוך הוא ברא את התשובה לפני שברא את העולם. התשובה נבראתה בטרם הרים יולדו, בטרם שהקדוש ברוך הוא התחיל לבנות את הרים את העולם, הקדוש ברוך הוא ברא את הכוח של התשובה. התשובה היא נמצאת, ואדם שהוא בא בתיקון, אמרנו שבוע שעבר באחד השיעורים, שעד הרמב"ן בכלל לא היה כזה מציאות, לא דיברו על גלגול נשמות. הרמב"ן הראשון, רבי משה בן נחמן הראשון, שמדבר על התערברות, ומשם זה יצא וירד עוד ונהיה גלגול נשמות, התערברות. עד הרמב"ן לא דיברו על גלגול נשמות, לא דיברו על התאבות. אחר כך הרמה מפנו, ואחר כך כל הקדושים שהיו, התחילו לדבר על גלגול נשמות, על התאבות וכו'. אז אדם מתקן, תקן גלגול שעבר, מתקן גלגול הזה. כל החיים שלנו זה תיקון אחד שלם, שאנחנו נמצאים במסע ארוך של תיקון, שמתקנים את כל המעשים שלנו. מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר? כן? הפסוק שמירת שבת פרשת השבוע,
ששת ימים,
קדוש ברוך הוא פתאום בתוך כל, אחרי שבמתן תורה דיברנו על 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 שמור את יום השבת לקדשו וכולי, פרשת משפטים, קדוש ברוך הוא מתחיל,
ששת ימים תעשה מעשיך,
ששת ימים תעשה מעשיך,
וביום השביעי תשבות.
הקדוש ברוך הוא מבקש ביום השביעי לשבות.
למען ינוח שורך וחמורך.
על השור והחמור הקדוש ברוך הוא אומר ינוח שורך וחמורך, ינוח.
וינפש בין המתך והגר.
וינפש בין המתך והגר.
כל אשר אמרתי לכם תשמרו, בשם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא ישמע על פיך.
בתוך שמירת שבת, מה קרה צדיקים? האדמו"ר ודאי בזה.
אמר
מכילה מקווה בו, מכילה, מכילה, מכילה,
מכילה. שם טוב שם.
מה?
שם שם טוב.
רוצים גם לראות ולשמוח בכם. אז כל הפסוק לא מובן. הפסוק מתחיל בתוך כל מה שדיברנו, בתוך כל מה שדיברנו, כבר מתן תורה, הקדוש ברוך הוא אמר לנו, במראה, אבל מה שבמראה היה זה צורה אחת של שמירת שבת. במתן תורה, צורה שנייה של שמירת שבת. שזה עם למתת מלאכות של המשכן וכולי, צורה שנייה של שמירת שבת. ופה בתוך פרשת משפטים, פתאום באמצע כל החוקים ומה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את כל הדינים וכל החוקים, פתאום הקדוש ברוך הוא מכניס
התורה הקדושה מכניסה
ששת ימים תעשה מעשיך,
ששת ימים אדם יעשה כל מה שהוא רוצה לעשות,
וביום השביעי תשבות למען ינוח שורך.
על השור התורה הקדושה אומרת ינוח,
וינפש בין המתך והגר.
וינפש בין המתך, מה ההבדל בין ינוח לבין ינפש? למה לשור ינוח ועל בין המתך ינפש? מה, 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 מה זה שור ינוח ובין המתך ינפש? מה, 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 מה העניין בין זה לזה?
לנוח זה לנוח דווקא ממלאכה בפועל. ינפש זה גם במהות של הנפש של האדם, במחשבה, בדיבור, בהנהגה הכללית הרוחנית שלו. לחשוב על דברים אחרים.
אז רבי שמעון, על השור והחמור כתוב.
למען ינוח.
ינוח שורך וחמורך. ועל העבד והגר כתוב.
וינפש.
וינפש. אז נשאיר פתוח מה נפקמין בין ינוח לבין ינפש. מה זה ינוח ומה זה ינפש? התורה הקדושה הפסוק ממשיך ואומר,
ובכל אשר אמרתי עליכם תשמרו, בשם אלוהים אחרים לא תזכירו לא ישמע על פיך.
מה קשור פה שם אלוקים אחרים? מה קשור שמירת שבת לשם אלוקים אחרים? כבר אמרנו בתורה לא תישא את שם אלוקיך לשווא. כבר דיברנו מה זה, בשבוע שעבר הרחנו על כל העניינים וכל הדינים שלא הוציא את שם השם לשווא, לא לעבוד עבודה זרה, לא להשתחוות לפסל, לא לעשות פסל תמונה, וגם פסל של הקדוש ברוך הוא, גם תמונה של הקדוש ברוך הוא. פסל מיכה זה הפסל לכבוד הקדוש ברוך הוא, אבל היה פסל. עשו את זה אותו אמא של מיכה שגנבו לה את הכסף, 1200 כיכר כסף, והייתה בצער, ואז מיכה אמר לה אני לקחתי, ואמר לו קח את זה לאלוקים, אמר לה לא, בסוף רק 200 לקחו מזה ויצוקו מזה צורה. זה היה לכבוד הקדוש ברוך הוא, זה לא היה לכבוד עבודה זרה, ועבדו את זה דרך זה את הקדוש ברוך הוא, וזה היה פסל מיכה. ואפילו הנכד של משה, הוא היה הלוי שהיה מטפל בזה. מה שהיה פעם, הרבה אנשים שהיו עובדים עבודה זרה, הם היו עובדים לשם דרך משהו אחר. אז כבר דיברנו מה זה לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, כבר דיברנו מה זה אלוקים אחרים לא תעשה, כבר דיברנו על כל העניינים האלה. מה הקשר פה? שמירת שבת, שבתוך ענייני שמירת שבת, התורה הקדושה אומרת לנו, לא תישא.
ששת ימים תעשה מעשיך, ואז אחר כך ובכל אשר אמרתי עליכם תשמרו, בשם אלוהים אחרים לא תזכירו להישמע על פיך.
מה הקשר לשמירת שבת ושם אלוקים אחרים? לא, מה הקשר שם אלוקים אחרים? לא, לא תזכירו, מה הקשר לזה לשמירת שבת? מה, איך קשר בין שמירת שבת לשם אלוקים אחרים לא תזכירו, איך הקשר בין זה לזה? מה הקשר בין זה לזה?
אולי בגדר כל אדם שלא שומר שבת כעובד עבודה זרה, באותו משקל.
טוב, כן צדיק.
בגדר משהו כמו שמי ששומר שבת הוא שותף למעשה הבריאה, מי שמחלל את השבת הוא בעצם כופר במעשה הבריאה.
יש יסוד גדול שכל המומר לעבירה אחת אינו מומר לכל התורה. אדם שמומר, יהודי שעושה עבירה אחת מומר לעבירה אחת, הוא לא מומר לכל התורה כולה, חוץ משתי עבירות שאם הוא מומר להם מומר לכל התורה כולה, עבודה זרה ושמירת שבת. אדם עכשיו בסתר, אדם מומר עושה משהו, עבודה עובר משהו, זה עבירה, הוא לא מומר לכל התורה כולה, הוא מומר לעבירה הזאת. אבל אדם שמומר לשמירת שבת ומומר לעבודה זרה, מומר לכל התורה כולה. כי בכל שבת ועבודה זרה הם במשקל הכבד ביותר, משקל הכבד ביותר שמביא את האדם להיות מומר לכל התורה כולה. שבת ועבודה זרה. מה הקשר בין שבת לבין עבודה זרה? המשקל של שבת קודש, מה העומק של שבת קודש? נסתכל וננסה לנתח מה העומק של שבת קודש. שבת קודש היסוד שלה זה אמונה. למה? אנחנו מאמינים שביום השביעי שבת וינפש, ובגלל שהקדוש ברוך הוא שבת וינפש ביום השביעי, אז גם אנחנו עושים כמו הקדוש ברוך הוא שבת וינפש. מה העניין של עבודה זרה? אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא ולא מאמינים באלוקים אחרים. אז השורש של האמונה והשורש של השבת הם אותו שורש, שורש האמונה. ולכן כל אדם, אפילו שעבד עבודה זרה כדור אנוש, שומר שבת, אנחנו לא מוכנים לו על כל עבונותיו. יש בשבת משקל למחול לאדם גם על עבודה זרה. כי המשקל של השבת הוא משקל כבד ביותר, והשורש של המשקל של השבת מהו? אמונה. אז אם כך, אחד משבע מצוות בן אנוח מהו? נאמין בשם. אז למה גוי לא יצטרך לשמור שבת? זה גם שורש של אמונה. גם שבת זה שורש של אמונה.
אמרנו ששבת השורש שלה זה אמונה, ומומר לשבת כמומר לכל התורה כולה, מומר לעבודה זרה כמומר לכל התורה כולה. אז גם שבת, יש לשבת משקל של אמונה, אז נחייב את הגוי חלק משם המצוות בין הנוח באמונה לשמור שבת. הרי מה הגמרא אומרת? גוי ששבת חייב מיטה. אז מה, למה גוי צריך להאמין בשם אחד משם המצוות בין הנוח? למה לא נחייב אותו גם לשמור שבת, שזה גם אמונה?
גם חייבים אותו, גם הורגים אותו אם הוא שומר.
גוי שבת חייב מיטה. אתם מבינים רבי שמעון? הרי שבת, היסוד של שבת זה אמונה. כל היסוד של שבת זה אמונה. כל השורש של שבת, אנחנו שומרים שבת למה? כי אנחנו מחכים כביכול את הקדוש ברוך הוא ביום השביעי, שבת וינפש, אז גם אנחנו נופשים ביום השביעי. ומה שהבדל בין ינוח לבין ינוח, הפירוש שהעבד עכשיו רוצה, השור רוצה ללכת לאכול ולתלוש באכילה שלו, לאכול מהאדמה ולתלוש, אני לא מפריע לו. אני לא צריך שהשור ישמור שבת ויוכל לשלוש סעודות של שבת, לא. הוא יכול ללכת, לתלוש, לאכול, הוא צריך להינפש. הוא לא לעבוד אצלי. ואם הנופש של הסוס הזה לרוץ ולדור ולהשתולל, וזה הנופש שלו, שיעשה את זה. העיקר שהוא לא יעשה אצלי מלאכה. מבחינתי, להינפש. ואצל העבד והגר, מה השם?
להינפש בין המתך והגר.
זה וינוח, וינפש, מה הפירוש וינפש? יעשה דברים שיש לו בנופש של החיים שלו, דברים שבנופש של החיים שלו. שם אצל הגו, אצל הבהמה, זה חיוב אחד שינוח. יהיה לו את המנוחה מהעבודה אצלך. אצל העבד יש, את הנופש של החיים שלו. נחזור לשבת. למה בשבת גם הגוי לא יהיה חייב שמירת שבת? כי יש בשמירת שבת שורש ויש סוד של אמונה. וגם הגוי בשם המצוות ונוח מחויב באמונה.
מתנה
של
הקדוש ברוך הוא נתן רק לעם ישראל.
שמה?
שבת.
אבל גם הם מאמינים. כי בכל זה רק מתנה לקדוש
ברוך הוא.
לייחודי לעם ישראל.
לכן,
מה התורה אומרת? עוד פעם תקראו את הפסוק, לשמור את השבת. הקדוש ברוך הוא ממשיך ואומר,
בכל אשר אמרתי עליכם תשמרו, בשם אלוהים אחרים לא תזכירו.
בכל אלוקים אחרים, הם כבר לא אלוקים שלנו. אלוקים אחרים, רק מי שבנים שלי, זה השבת. ולכן בשמירת שבת, מיד ליד שמירת שבת, אלוקים אחרים. זה רק ביני לביניכם, אותי ביני לביניכם. אז גם האמונה, גוי מחויב באמונה, אבל לא באמונה הזאת. האמונה הזאת היא מתנה גנוזה, ולכן צמוד לשמירת שבת אלוקים אחרים.
לא ישכן הרבה מיותר.
זה לא, אחד יד השני לא יכול. זה מציאות של עם ישראל, שזה בא מהקדוש ברוך הוא, ומציאות של גוי, אלוקים אחרים. אי אפשר להגיד שזה חלק מהאמונה שהגוי מחויב בה. זה אמונה שרק יהודי מחויב בה. מי רוצה צדיקים לומר דבר? נסתכל על אותו גמרא שגמרא מספר על אותו יהודי שמחר את הבהמה שלו, את השור שלו, מכר אותה לאיזה גוי פרסי, והגוי קנה אותה, והבמה הייתה עובדת, והגיעה לשבת קודש עצרה, התחיל לקוט אותה, לקוט אותה, עצרה לא עובדת. קרא לו אותו יהודי, אמר לו, קניתי לך במה שעובדת כל הזמן, הבמה הזאת לא עובדת בשבת קודש, אני לא רוצה אותה. הלך אותו רבי נתן בן תורתן לאוזן, רבי לזר בן תורתן, כן? הלך לאוזן, כתוב ברמה מפנו שהבמה הזאת הייתה גלגול של ושתי. יש מחלוקת מה מתי שהחשברוש, אנחנו כבר שבת מברכים, נכנסים כבר לראש חודש אדר, יש קושיה. כתוב שבשתי החשברוש קרא לה והוא רצה שהיא תבוא בלי בגדים בתוך הסעודה. עכשיו מה קרה, למה היא לא באה? מה דבר אחד אומר צרעת יצא בגופה, מה דבר שני אומר זנב יצא לה. מה פירוש זנב יצא לה?
כיוון שהייתה מצרת את מות ישראל בשבת קודש,
זנב יצא לה, כשונו זנב. אז הרמה מפן אומר שהיא חזרה בגלגול של אותו בהמה ששמרה שבת. כך אומר הרמה מפן, היא חזרה בגלגול של אותו בהמה ששמרה שבת. כי בכל אופן מה שקרה לבשתי זה היה ישוע ליהודים. אז מה פירוש כתוב על המלך, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, נשון זנב, ויזנב בך, זנב יצא לה, היא יצאה ונסתכל על, על, על המן ועל החשברוש, כל מה שהמן אמר, המן עשה הפוך. אנחנו רואים מה, מתי שבשתי המרכה הכיסה את החשברוש שלו בא למשתי היין, מה אמר ממוכן, מה אמר היועצים של, מיד הולך החשברוש וקורא לכל היועצים, ומה היועץ הקטן אומר, איך קראו ליועץ הקטן?
ממוכן?
ממוכן מה אומר? היא לא על המלך עבדו,
אלא
על
כל...
ימשיכו?
לא על המלך עבדו, עבדה ושתי המלכה, כי על כל השרים, על כל העמים, אשר כביכול, שחפסוק, שביסדה את כולם, שלא הקשיבו לבעליהם.
ומעכשיו, כל איש יהיה שורר בביתו, וכולם וכולם. מה יוצא, מי זה אותו אדם? זה המן, כן?
כן.
מה הוא עושה? הוא הולך עם מי מתייעץ עם אשתו. הרי מה הוא אמר בחוק החדש? שכל בן אדם יהיה הוא שורר בביתו, ומה שהוא אומר הוא עושה. ומה יהיה אצלו? והלך המן לבשתי המלכה, לזרש אשתו. כי בכל מה שהוא חתם, בדיוק אצלו הוא אסף הוא. מה שהוא חתם, שהמלך, כולם משתחוו אליו, שהוא הכין את זה, המן, חשברוש, מרדכי לא משתחווה אליו. כי בכל כל מה שהוא עשה, הרבה פעמים אדם חושב, הישועה זה דווקא אם יהיה ככה וככה, הישועה רחוקה. מי אמר אלי, אלי, למה זפתני רחוק? הגמרא אומרת, מי אמר את הפסוק הזה? אסתר המלכה. היא ראתה את כל הגזרה של החשברוש, היא ראתה את כל הגזרה של המן. היא ידעה מה שקורה בבית המלך, את הפוליטיקה הפנימית, שאי אפשר להחזיר את זה בחותמת שנחתמה, בחותמת המלך, אין להשיב. היא ידעה שהמצב גרוע. היא עמדה ואמרה, אלי, אלי, למה עזבתני? המשך הפסוק? היא רואה מרחוק, רחוק משועתי, דבר שהגתי. לפעמים אדם רואה את הכל, הכל סגור. הוא אומר, אם אני אעשה ימין זה סגור, אם אני אעשה שמאל זה סגור. רחוק, רחוק, הישועה רחוקה, רחוקה, רחוקה. אסתר המלכה הסתכלה וראתה, הישועה רחוקה, רחוק משועתי. הישועה רחוקה. לפעמים אדם אומר, כמה חובות יש לי, כמה בעיות יש לי, כמה צרות יש לי. אלי, אלי, אין. לא אלי אחד, אלי אלי, למה עזבתני? רחוק, זה רחוק מאוד 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 הישועה, אי אפשר לפתור את הבעיה, אי אפשר לפתור את הפרנסה, אי אפשר לפתור את הצרה, אי אפשר לפתור את המצב, הרופא אומר אין תקנה, רחוק מישועתי, זה רחוק מהישועה, ובכל אופן, איך הישועה? במקום סביבה הישועה נמצאת. אין מציאות אצל יהודי שהישועה רחוקה. אין מציאות אצל יהודי שאין פרנסה. אין מציאות אצל יהודי שאין תשובה. כל דבר אם תדע איך להתפלל ותדע איך להתנהל, זה קרוב. אסתר המלכה הייתה בטוחה שרחוק מישועתי. אלי אלי למה עזבתני, זה רחוק. אין מציאות לצאת מהצרה הזאת. אבל בתוך הצרה הזאת, סביב נמצא ישועה איך נגלים ואיך נושעים. אז נחזור לגמרא של רבי
אלעזר בן
תורתא. אז הגמרא אומרת שאותו פרסי אמר לו, תיקח את הבהמה שלך, אני לא רוצה אותה, היא לא. בא רבי אלעזר בן תורתא, אמר באוזן שלה, עד היום היית חייבת בשבת, היית שייכת ליהודי, היום את כבר לא שייכת אליי, את שייכת אליו. כמה והתחילה לעבוד. עמד אותו פרסי ואמר, אני לא רוצה את הבהמה הזאת, מעשה כשפים, זה דברים שכשפים, אני פוחד מכישופים. אמר לו, לא, יש לנו מצווה בתורה של שמירת שבת, בשמירת שבת כתוב שגם הבהמות חייבות. וכל עוד שהייתה שייכת לי, שמרה שבת. עכשיו שהיא לא שייכת לי, היא מותר לה לעבוד. עמד אותו גוי וחזר בתשובה, להתגייר וחזר בתשובה. מה, במה מבינה מה שאומרים לה באוזן? מה הפירוש של הדברים? אלא צריך לדעת יסוד גדול. גם הטבע, גם הבריאה, מבינה את הקדושה של שבת. גם הבריאה זה נדבק גם בבריאה. כמו שרבותינו מספרים, שפעם אחת נכנס איזה תנה לבית המדרש, וכולם צעקו שבת, שבת. מה קרה? הוא לבש את החליפה של שבת בטעות. בחליפה של שבת יש את הרוח ואת הריח של שבת קודש, את הקדושה של שבת קודש. שבת זה משהו שהוא אילאי. שבת, רבנו אריה הקדוש אומר, על הקירות מרגישים את השבת. רואים את השבת בכל מקום. אדם ששומר על עצמו בקדושה, הוא רואה וחי את השבת, ורואה וחי את הקדושה בכל מקום. אז אותו בהמה, היא הרגישה וחיה את השבת. היא חיה את השבת בבית קדוש. התרגלה לזה. זה לא שמשהו ששינוי סדרי מעשה בראשית, שהייתה קדושה או הייתה תאורה, הייתה בהמה. אבל ברגע שהוא אמר לה באוזן, סטופ, את פה, את כבר לא של יהודי, הטבע של החזריות לא צריך, זה לא משהו אילאי או איזה נשמה יתרה או משהו מיוחד, אלא הטבע, גם הטבע, בטבע מושרש הכוח של שבת, בטבע מושרש הכוח של קדושה, בטבע מושרש את הדברים הקדושים. ומתי שאומרים סטופ לדבר, זה נעצר. הבמה הזאת רק העירו לה, הזכירו לה, התלו של יהודי, זה הכל. בשבת קודש השבת מעוברת בכל דבר.
כן, צדיק. אני לא זוכר בזוויתי זה שהוא כותב שצם הבמה, אחר כך אומרים שהבמות היו בערב שבת היו מתחילות עולות על שתיים. בגלל שהיה עידוי, בגלל עידוי העולמות.
עידוי חזק. עומדות על שתיים חזק. כמה זמן השיעור? מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר? כמו אמן שבשבת קודש היה נשאר וביום חול היה מתקלקל. למה? כי החיות של שבת, הכוח של שבת.
לא, רואים גם שרבי יוחנן היה בבטן אמו, היא רצתה לאכול בכיפור. אמרו לה כיפור היום, היא נרגעה, לא רצה. וכששבתה יוצר פירה, האמא שלו הייתה מעוברת בו, אמרו לה כיפור, ודאי רצה. דווקא באוזן משמע שיש את הכוח של להגיד באוזן, וזה אמור להשפיע אם האדם הוא צדיק, קדוש וכו', כמו שכבר על המשקל שכבוד הרב אומר.
כן, מעוררים.
דווקא האמירה הזו בתוך האוזן. לכן עבד דברי גם כן, רוצים את העגיל באוזן, אוזן ששמע בעצמה, ודאי.
בעזרת השם, נסכם את השיעור ונאמר אותו בכמה משפטים. התחלנו על עניין של עבד. למה התורה הקדושה מתחילה בעבד? היינו בהתעלות הנפש, מתן תורה, היינו בהתעלות הנפש, פרשת בשלח, יציאת כניסה למצרים, היינו במקום הגבוה ביותר. אחרי המקום הגבוה ביותר, הקדוש ברוך הוא רוצה להזכיר לנו. אתה לא יכול כל הזמן להיות במקום הגבוה ביותר ולחיות מעלה בהר השם, להיות רק בהר השם. אתה צריך גם לחיות את היומיום, איך חיים ביומיום, איך נזרים ביומיום, מה עושים ביומיום. אז מיד אחרי מתן תורה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אנחנו יורדים לעניינים חומריים, לעניינים יומיומיים, התמודדות של יום-יום. וכמה שההתמודדות הזאת היא התמודדות לא פשוטה, אנחנו חייבים לעבור את ההתמודדות הזאת. הפרשה של השבוע, פרשת משפטים, מחולקת לשתיים. חלק ראשון זה דברים בבקמה, דברים שאדם הזיק לחברו, פרץ לבית של חברו, גנב משהו, גנב בסתר חייב שתיים, גנב בגלוי חייב אחד. זה דברים מה המהות של הדברים האלה? המהות של הדברים האלה של בבקמה, של תחילת הפרשה, זה אדם שעשה משהו של נזק, שהוא צריך לעשות על זה תשובה. זה לא רק להחזיר את הגזלה, אלא להחזיר את הגזלה עם תשובה. הצד השני של התורה, של הפרשה, זה נזיק שאדם לבא מחברו, השאיל לחברו. הקדוש ברוך הוא רוצה להשרות שלום בינינו. אדם שהלווה לחברו בהמה, השאיל בן אדם מחברו בהמה, והבהמה פתאום נפלה, קיבלה את כפלה ומתה. מה הדין שלו?
חייב.
חייב, למה? כי אני לבאתי לך בלי כסף, זה לא הגון שלא תחזיר לי. זה לא הגון שלא תחזיר לי, אני לבאתי לך בלי כסף, עשיתי לך טובה, אז היא מתה, לא משנה. להשאיר את האווירה שהכל יישאר כמו משפחה, כמו שהמהר"ל מפראג אומר, שמשפחה זה לאו דווקא מחותנים, או בני משפחה, או אחים או אחיות, אלא קבוצה של אנשים שעברו ביניהם כבר את האינטרס, משתלם או לא משתלם, זה נהיה כמו גדר של משפחה. אז אני כמו משפחה איתך, נותן לך את הבהמה, לא מבקש ממך תמורה, לא מבקש ממך כלום, אז אתה חייב לשמור את האווירה, שהאווירה תישאר באווירה של משפחה. תראו איזה פלא, יש על זה, כמה קומוסים ישברו על זה. בן אדם שהלווה לחבר שלו משהו, ובזמן הזה החבר שלו גם עובד אצלו בבית. לא קשור למה שהוא הלווה. ומתה בהמה. האם הוא חייב הוא פטור? פטור. הלוויתי לך עכשיו מכונית, ובזמן שהלוויתי מכונית אתה חייב בכל הנזיקים. בזמן הזה אני גם עושה לך עבודה בבית. התורה אומרת אתה פטור. למה? תראו את זה בפסוקים. פטור למה? התורה, אני אדבר על זה בהמשך השבוע בלי נדר. התורה הקדושה הולכת בכל הדברים. האם הזקת בכוונה ואתה חייב כמו אדם שעשה משהו פלילי? יש לזה דינים, סוג אחד של דינים. אם עשית דברים שזה עניינים של ממון, של נזיקין, שזה הזקת בלי כוונה, טוב, אז יש לזה דין של בלי כוונה. הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יישאר באווירה של בן אדם לחברו, שישארו חברים, לנסות לקשור את כולם, שלא יהיה בזה מחלוקת, שלא ידרדר לדברים לא טובים. המשכנו ואמרנו שעבד, התורה אנחנו רואים, בן אדם שמתחתן עם גויה, או חי עם גויה, אוי ואבוי, לא מעלים אותו לתורה, לא קוברים אותו בקבר ישראל, בבית קברות עם יהודים, לא סומכים על ההכשר שלו, לא ולא 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 ולא. ובן אדם שגנב כסף ונמכר לעבד, עם מי נותנים לו להתחתן? עם שפחה כנענית. כי בכל הערך של גזל הוא כבד ביותר וחמור ביותר שאין לו שני. אדם שלוקח מחברו כסף ומזיק לחברו בכסף, אין שני לנזק הנפשי הכבד ביותר שאדם עושה לעצמו. ומיד אחרי מתן תורה, הקדוש ברוך הוא קורא לנו עבד עברי, עם בנים הם כעבדים, כי עבד הבעל הבית חייב לתת לו אוכל, חייב לשמור עליו, חייב וחייב וחייב. אז בראש השנה ויום הכיפורים אנחנו אומרים, אם כעבדים כרבי יהודה, אם כבנים כרבי מאיר בעל הנס, כי יש לשתיהם כוח עצום ביותר. בן עבד חייב בכסותו בכל הדברים, אם מעיזיק לו, שבר את השן שלו, יוצא לחירות וכו' וכו'. ואחרי שאדם מחזק את עצמו ומתקרב לקדוש ברוך הוא בכל הדברים ובכל הבן אדם לחברו, דרך הבן אדם לחברו, אדם יכול להגיע ולהשיג השגות גבוהות ביותר. עניין של שמירת שבת, אלוקים מחריב למה יהודי חייב וגוי לו, כי הקדוש ברוך הוא לנו נתן את התורה במתנה. וכך אחרי כל הדברים האלה, כל בני ישראל מלווים את משה רבנו להר, סועדים, ומשה חזרה עולה לשמיים. ככה מסתיים את פרשת משפטים. אחרי מתן תורה, מבינים את הפרטים, ואלה מוסיף על הראשונים, ואז משה רבנו עולה לשמיים, חזרה, ומשם יורד עם לוחות הברית, ואז אחרי כן כל מה שקרה, הדברים שקרו. מישהו צדיקים רוצה לומר דבר?
על העניין של השפחה גויה, מה המוסר שהעבד עברי אמור לקחת מזה? מה החינוך שלו? חוץ מזה שאוקיי, לא אכפת לך מהשני, פגעת בו, הוא ייתן פה דין על כל ביה וביה. יענישו אותו, הרב דרש לפני שנים, הוא יקבל דין על כל ביה וביה שהיה שם. מה הוא, איך הוא אמור להתחזק מזה? איך זה אמור להרים אותו? איך זה אמור לשפר אותו?
שלגנוב כסף לאנשים, זה דבר שאין לזה...
אין לזה מחילה.
אין לזה מחילה, אנשים חושבים לקח, שכח, זה כלום, זה כלום. מה לקח הזמן? יש אנשים שחושבים, אין בעיה, מותר להפסיד בעסק. זה אם אדם ישקע אצל אדם להפסיד כסף, זה דבר מקובל, מי שלא יודע להפסיד לא יודע להרוויח. אבל מראש תלך ביושר, תראה את הדברים ביושר, תעשה את הדברים בהגינות. תעשה את הדברים בהגינות. עושה עושר ולא במשפט, בחצי ימיו יעזבנו, אדם השני הוא נהיה חבר של השני, טוב לב, הכל עד שהשני נותן לו את הכסף. אחרי שהוא נותן לו את הכסף, השני צריך לרדוף אחריו כל החיים, עשית, מה עשית, איך עשית, והוא מתיר לעצמו מה שהוא רוצה בתוך הכסף, זה החורבן הגדול שאין לו שני.
אז תודה, אבל זה שהוא אחר כך הוא אומר, ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי יוצא חופשי, לגישו וכו', אז פה הוא נשאר. אז איפה החינוך פה?
כי אותו אדם עבדה בהפקר, אני חלה. אותו אדם נוח לו בהפקר, הוא מוכן הכל לעשות בלי לקחת אחריות. הוא עוד לא תיקן את עצמו. מה זה אדם שלוקח אחריות? לא לוקח לשני בלי רשות, לא, הוא לוקח אחריות, לקחת 100 שקל, אתה מחזיר.
אז הוא לא השתנה.
הוא לא השתנה. אנשים, הבעיה שלהם שהם לא משתנים בחיים. וזה, לכן רצה את אוזנו במרצה, כי הוא לא רוצה להשתנות. הוא רוצה להמשיך, עבדה בפקר, הניחה לזילה, לשכיחה, לפריצה, לכמו שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת את זה בדין שעל על, על, על עבד קטן, אם אפשר לזכות לו את הגירות. אז הגמרא אומרת, לא פשוט, יש המחלוקת, תוספות אומר, עבדה בהפקר אני חלה. העבד נוח לו בהפקר, למה? כי זול לו, שכיח לו, פרוץ לו. להיות יהודי זה קשה, יש לך אחריות, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה. עבד בהפקר, אין לו שום אחריות, בעל הבית אחראי, הכל מופקר, הכל הפקר, השפחה זיל עליה, שכיח עליה, פריץ עליה, הכל פרוץ לו, הכל זול לו, הכל שכיח לו. זה אדם לא רוצה לקחת אחריות בחיים. אדם הכל מגלגל על אחרים. אמרנו, מה זה אומלל הגדול? זה אדם שמגלגל אחריות. אדם לא רוצה לקחת אחריות בחיים. לא טוב לי, הוא השם. לא טוב לי, בגלל זה. הכל, אל תגלגל אחריות. ברגע שאתה רואה אדם מתחיל לגלגל אחריות, תדע, אדם הזה יש לו בעיה יסודית עמוקה, קשה מאוד. לא מגלגלים אחריות. בעיה, תתמודד. אתה מגלגל אחריות, אתה לא נותן לנפש שלך להתמודד כמו שצריך. לא מגלגלים אחריות. מי רוצה לומר עוד דבר? ובשלום הצדיק השם השפיע השפעות גדולות על הבית, בעזרת השם ברכה גדולה. הרב, השם ישמור אתכם, ישמח אתכם, אתן לכם בעזרת השם סייעתא דשמיא. מוצאי שבת זה זמן של אור גדול, זמן של אור גדול, בעזרת השם זכות דוד המלך.
גם מנהל את כל הבית כנסת
מהשם, בעזרת השם יהיה ישועה, ישועה ושמחה והצלחה, סייעתא דשמיא גדולה, אור גדול. איך מהשם של הבית מדרש?
ססמוביץ', שם פשוט.
נכד מהרד מהמרזין, אבל נכד
מהרבה. ברוך השם, ברוך השם, נכד מהרבה מרזין.
תרזין,
ברוך השם.
פולני, פשוט פולני.
ברוך השם. ברוך השם. יהיה בעזרת השם סייעתא דשמיא, יהיה בעזרת השם הצלחה גדולה, סליחות הקדושים, אור גדול, נחת וכל הטוב בעזרת השם.